שאל השואל ואמר שהוא רוצה שעם הסתלקותו הבית שעמל עליו כל חייו והשקיע אותו מדמו מחלבו יישאר אך ורק ולעולמי עולמים בתוך משפחתו. כדי לטשטש, לא נשתמש בשם המשפחה שלו שמפורסם, נשתמש בשם משפחה בדוי שהיום זה פחד מפורסם, נניח מנזלי. הוא רוצה שכל הבית הזה לעולם יישאר בידי משפחת מנזלי. האם אפשר להבטיח לו דבר כזה או לא? התשובה, לא, אין אפשרות להבטיח דבר כזה כלל ועיקר. אם היה מקדיש את הבניין, אפשר להבטיח שישאר בידי הקדש לעולם. למה? כי מאחר והוא הקדיש את הנכס, אזי מי שמונה על ההקדשות זה בית דין, והבית דין כותב את שטר ההקדש בעת תנאיו, ואז לעולם לעולם כל בית דין בכל דור ודור יפעל לנהל את ההקדש בהתאם לתנאי ההקדש בכל דור ודור, כי כאמור הבית דין הוא המטפל בהקדשות. אבל אם אדם רוצה לשמר את הנכס הזה אך רק בתוך משפחתו, משפחת מנזלי או כל כיוצא בה, זה אין אפשרות בעולם. מדוע? בואו ונראה. נתאר עצמנו שאדם אמר, נניח שכיב מרע אמר שהנכס הזה יהיה לבנו פלוני ואחריו למישהו אחר. אזי אומרת הגמרא, וכך נפסק בהלכה והרמב״ם בפרק 12 מלכות שחייה ומתנה, ובשולחן ערוך חושם משפט סימן ראש ממחד, ובגמרא בבא בתרא קלמד ג' עמוד א' וקלמד ז' עמוד א', אומרת הגמרא שכששכיב מרע אבל הוא מדבר בלשון מתנה, הוא מתכוון בלשון ירושה. ואז הגמרא קובעת איזה עיקרון מנחה חשוב. מן הרגע שהנכס הזה עבר מן השכיב מרע אל המוטב, ואם המוטב הוא ראוי ליורשו, כגון בנו או כל מי שראוי ליורשו, אף שהשכיב מרע השתמש בלשון מתנה, הרי כוונתו לירושה. וירושה, אומרת הגמרא, אין לה הפסק לעולם. פירושם של דברים, מן הרגע שהאדם נסתלק מן העולם, העזבון עובר ליורשים. ואז אם העזבון עובר ליורש, עכשיו גמרנו, פוקעת כל זיקה של הנכס מזה שכבר נפטר, ועוברת בצורה מוחלטת ליורש. ואז היורש או מוכר או נותן מתנה או הורס או מצווה בירושה או אמת, זה עובר בירושה. כלומר, החלק של אותו מנוח שרצה שיהיה אצל משפחת מנזלי אף ברוח. למה? כי אם היורש שלו לא היה לו בן, כי אם בת, הרי הבת יורשת אותו. ועכשיו אם הבת התחתנה עם אחד ממשפחת רבינוביץ' עכשיו והיא נפטרה, מי יורש אותה? הבן שלה רבינוביץ'. והנה איך קוראים, הנכס של משפחת מנזלי עבר למשפחת רבינוביץ', למרות ולא קרב זה אל זה כל הלילה, זה מזרח וזה מערב, ולא חשב כלל וכלל להגיע למציאות כזו. אלא מה? לאחר שהוכחנו שמבחינת דיני ירושה אין הדבר תלוי במוריש, פת בנס זה עובר לדור הראשון, מעבר לזה אין בשליטתו, אין לנפטר בעלות על דברים, אין לו כלום כלום כלום. משעה שהוא מסתלק מהעולם אין בעלות, זה צריך להיות כלל. גמרנו, אין לו כוח, הוא פטור מהמצוות, אין לו שום דבר. עכשיו, אם האדם אומר שהוא נותן את הנכס במתנה, לא בירושה, והוא בריא, כלומר לא שכיב מרע אלא בריא, כי השכיב מרע סתם מתנה שלו היא בתורת ירושה, אבל אדם בריא בהחלט, אם הוא אומר בשם מתנה הוא מתכוון לשם מתנה. ואז אם הבריא, אומר רבנו בהלכה חמישית בפרק 12 הלכות שכיב מתנה, אבל הבריא שנתן מתנה, מתנת בריא, על דרך זו, וכתב לזה, נכסי לך, ואחריך לפלוני, אין לשני, אלא מה ששייר ראשון. כלומר, יכול הראשון לאכול, להשתמש, מה יזכה השני? רק מה שנשאר מהשימוש לראשון. בין שהיה הראשון ראוי ליורשו, בין שלא היה ראוי ליורשו. עכשיו נתאר לעצמנו רבותיי, שהאדם הזה הלך והרס ומחר, אז באמת בהמשך נאמר שמבחינה הלכתית אסור לו למכור, אסור לו לשנות שנים כאלה, רק ליהנות מהפירות. אבל אם עשה מה שעשה עשוי, כלומר שוב פעם, אפילו במסלול הזה של מה שנקרא מתנה, מתנת בריא לפלוני ואחריך לפלוני, גם היא מגובלת. אם עבר ועשה מה שעשה עשוי, ואומנם משמשי לו עצה למכור, נקרא רשע, אבל בין כך מה שעשה עשוי. שוב אני מנפץ, פשוט אני מנפץ את אותם דעות והרגלי חשיבה והרגלים מנטליים של בני אדם, הם ראייה מאוד מאוד צרה. הם רוצים שהנכס הזה יישאר לעולם אצל משפחת מנזלי. נאזל עולה יורד, מנזלי עולה יורד, אתה יורד למטה לקבר, מה אתה רוצה אצל משפחת מנזלי? מה שאתה יכול לעשות תעשה, מעבר לזה אין לך יכולת. אבל יתרה מזו, יתרה מזו, אוקיי, לא מחר, הראשון לא מחר, ואחריו זה הולך לשני. מה יהיה רבותיי אם מת שני? למי זה יחזור הנכס? ליורשי ראשון או ליורשי שני? כן, כי הרי גם השני נאמר ואחריך לפלוני וכו'. כל אלה יוצרים תרכובת, תסבוכת של דיני ירושה, שמוכחים יותר ויותר עד כמה מוגבל האדם, מוגבל האדם שעומד להסתלק מן העולם, מלהתנות תנאים שתחולתם היא ארוכת טווח לכמה דורות. זה דבר שלא קיים ואין אפשרות. אפילו בהצעה של מרן בשולחן ערוך בסימן רש ממחת סעיף זן, שהוא אומר בתדוע לשון, אין כל הדברים האלו הללו אמורים אלא באומר ואחריך לפלוני, ולא אמר מהיום. אבל אם אמר לו ואחריך מהיום לפלוני ומחר הראשון, השני מוציא מיד הלקוחות. כלומר, אם אמרנו שאסור לראשון למכור, אבל אם מחר המחר מחור, הרי אם אמר זה שנפטר, לפני שנפטר, במתנת בריא, הרי זה שלך, ואחריך לפלוני מהיום. על ידי שהוא אמר מהיום, חסם את הראשון מלמכור. יפה, בסדר. עכשיו, גמר הראשון, זה עובר לשני ממה שנשאר, ממה שנשאר. והרי הוא יכול לאכול, לאכול, עד שהנכס יתבלה. מה יעשו הלאה? מה יעשו הלאה? כלומר, כל הדברים, הוא אומר, וכן, אם מת שני בחיי ראשון, יחזירו ליורשי שני. ואם הם שלושה, ואמר לאחד, ואחריך מהיום לפלוני, ואחריו מהיום לפלוני ראשון ושני, לא קנו אלא הפירות, והשלישי קנה הגוף מהיום, ופירות לאחר מיטת השני, והושבעו לידי שני תחילה. הלקח אמת שני בחיי ראשון, יחזירו ליורשי נותן. עכשיו אני חוזר ואומר, תארו לעצמכם שביורשי נותן מקבל את זה מישהו שאחר כך אין לו בן אלא רק בת, ואז זה עובר למשפחה אחרת, כי זה ליורשי נותן, היא יורשת. בת במקום שאין בנים היא יורשת, ואז היא מתחתנת, בעלה יורשה אם אין לה בן, בעלה יורשה על עוד יותר. ואפילו נניח בעלה מת בחייה אבל יש לה בן, בנה יורשה, ואז הוא בכלל שייך למשפחה אחרת. לכן כאמור כל הדברים הללו באים בעצם לא לומר רק עניין הלכתי, אלא לצרוב בתודעה של בני אדם שאם הם מתכוונים במובן הנכסי שישאר בתוך המשפחה, הנה זה בית של משפחת פלוני אלמוני, ועדיין זה ברמה הנכסית. חבל הבלים אמר קהלת, לכל דבר ודבר בדברים האלה יש גבול. אבל אם האדם עובר מעולם החומר, מעולם הנכסיות, לעולם הרוח, רוח לא קלה לעולם, זה עדי עד. אם רוצה הוא הקדש של פלוני אלמוני עדי עד, דעים לא שלו ברמה האישית אלא לצורכי עניים, לצורכי בני תורה, לצורכי כך וכך, לצורכי בית כנסת, זה כן, זה נשאר עדי עד. כי יש תר להקדש וכללים, ובתי דין הם המנהלים, לא יורשים, לא שום דבר, מנהלים את זה על פי תנאים של שטר, השטר ההקדש. רבי חנינא בן גשם עושה דבר.